השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבקה שטיין בת משה זיכרונה לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כף זין במסכת פסחים. נתחיל באמצע עמוד הקודם ונסיים בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום הנושא שלנו זה תנור שהסיקו אותו באיסורי הנאה. כלומר, רציתי למשל לפות היום פת בתנור, ובמקום להדליק אש על עצים שמותרים, לקחתי עצים שמסורים בהנאה, למשל עצים של אורלה או קש של קיליים, והשאלה היא, מה הדין? עכשיו, למה הסוגיה הזאת מובאת כאן? כי המשנה אמרה שברגע שנכנס הזמן שבו אסור ליהנות מחמץ, אז גם כן אסור להסיק בו תנור. אז עכשיו אנחנו מדברים, מה קורה אם בכל זאת עשו את זה? הגמרא אומנם לא מדברת על חמץ, אלא כמו שאמרנו על איסורי הנאה אחרים, אורלה, כלאיים. במפרשים יש דיונים מה מכל מה שנאמר היום רלוונטי גם לחמץ. בכל אופן, בשביל לא להסתבך, נשים כרגע את חמץ בצד, ואנחנו מדברים כאמור על אורלה וכלאיים, בהמשך נדבר גם על עבודה זרה. אז שוב, לקחתי עצים של אורלה או קש של כלאיים, הסקתי תנור ואפיתי פת. והשאלה היא, מה הדין? עכשיו, קודם כל נקדים מה לא בעיה. מה שברור שלא בעיה זה איסורי אכילה. כלומר, ברור לכולם שאין איזשהו טעם שעובר מהעצים האסורים אל האוכל או אל התנור, כי עצים נשרפים והם גם לא אוכל, הם לא מעברים טעם אסור. דבר נוסף שברור לכולם זה שלכתחילה ודאי שאסור לעשות את זה, לפחות מדרבנן. השאלה שלנו זה בדיעבד, אחרי שכבר עשיתי את זה, מה הדין של הפת ומה הדין של התנור, ואת הדיון לגבי זה היום נחלק לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה מה הדין של הפת, נראה עכשיו דיון קצר על זה, בהמשך בסעיף הרביעי נחזור לזה עוד פעם. אז לגבי הפת, הברייתא מביאה מחלוקת. רבי אומר שהפת אסורה, רבנן אומרים שהפת מותרת. מה המחלוקת? המחלוקת היא האם יש שבח עצים בפת, ובשביל להבין את זה נקדים שברור לפי כולם שאם שרפתי את העצים האסורים אלו, ועשיתי מהם גחלים, והגחלים כבר נחבו לגמרי, ואז אני משתמש בזה בשביל להסיק תנור, זה לפי כולם לא אוסר את הפת, כי שם ברור שהאיסור כבר נעלם, הוא כבר נשרף, הוא לא קיים, זה בגחלים שנחבו לגמרי. המחלוקת אצלנו, לפחות לפי ההבנה כרגע, זה בעצים שאני כרגע שורף אותם, הם עוד לא הפכו לגחלים, והשאלה היא איך להתייחס לאש ששורפת את העצים. האם אני אומר שהעצים עדיין בעצם קיימים, וכרגע אני נהנה מהעצים, ואז אם אני אוכל את הפת, יוצא שאני נהנה מאיסור הנאה, או שכיוון שהאש שורפת את העצים, אז אני בעצם נהנה מכל מילימטר ומילימטר של העץ, אחרי שהוא בעצם כבר נשרף. אז יוצא שאני לא נהנה מהאיסור, האיסור כבר נשרף. אני נהנה מהתוצאה של האיסור, ואז הפת תהיה מותרת. אז רבי אומר שזה נחשב שאני כן נהנה מהאיסור, זה נקרא שיש את השבח של העצים בפת, ולכן הוא אוסר את הפת. רבנן אומרים שזה לא נקרא שאני נהנה מהאיסור, ולכן הפת מותרת. עד כאן דיון ראשון, האם הפת אסורה או לא? רבי אומר אסורה, רבנן אומרים מותרת. דיון שני, טיפה אחרי זה, בשליש התחתון של עמוד ב', זה מה הדין של התנור. עכשיו, כמו שהקדמנו, הנושא כאן זה לא העברה של טעם. כלומר, ברור שהתנור לא בולע איזשהו טעם אסור, זה לא הבעיה. הבעיה היא כאמור רק איסורי הנאה. עכשיו, איך התנור נהנה מהאש? אז אם מדובר בתנור ישן, הוא באמת לא נהנה, וממילא התנור נשאר מותר, רק צריך לחכות שהוא יתקרר לפני שופעים בו עוד פעם, בשביל לא ליהנות מהחום של העצים האסורים. כאמור, לפחות לכתחילה. אבל אם מדובר בתנור חדש, שזה הפעם הראשונה שמשתמשים בו, אז כששמים אותו בפעם הראשונה על האש, התנור עצמו נהנה מהאש, כי האש הזו מחזקת אותו, וממילא יכול להיות שהוא באמת אסור. אז לגבי זה יש סתירה בין הברייתא הראשונה שהגמרא הביאה, לבין ברייתא אחרת. הברייתא הראשונה אומרת שזה באמת אסור, וצריך לנטוץ את התנור, ברייתא אחרת אומרת, לא, זה לא אסור, רק צריך לחכות שהוא יתקרר, ואפשר להשתמש בו עוד פעם. אז שוב, ברייתא א' אומרת יוטץ, כי זה אסור, וברייתא ב' אומרת יוצן, כלומר, יצטנן ואז מותר. עכשיו, מה המחלוקת בין הברייתות? אז נקדים שבשביל לומר שהתנור כן נאסר, אנחנו צריכים להניח כאן שני דברים. הנחה אחת זה שאנחנו סוברים כמו רבי ממקודם, וזה שיש שבח עצים בפת, כלומר שזה לא נחשב שהעץ כבר נשרף, אלא זה נחשב שהאש ואז ממילא הפת או התנור נהנים מהאיסור הנאה. זו הנחה אחת, אבל זה בפני עצמו לא מספיק, אלא צריך עוד הנחה, וזה שזה וזה גורם אסור. למה? כי גם אם נאמר שבאמת יש שבח עצים בתנור, כלומר זה נחשב שהתנור נהנה מהאיסור ובעצם יש בו איסור הנאה, עדיין בפעם הבאה שאני רוצה להשתמש בתנור הזה, הרי אני אשים עצים חדשים, ואז בעזרת השם אני כבר אחזור בתשובה ואני אשים עצים מותרים, ואז יוצא שהפת הבאה שאני אכין בתנור בעצם יש לה שני גורמים. אחד זה התנור שהוא באמת איסור הנאה, אבל גורם נוסף זה עצים שהם לא איסור הנאה. זה נקרא זה וזה גורם. כלומר יש לה שני גורמים, אחד אסור ואחד מותר. ובשביל לומר שהפת הבאה שאני אעשה בתנור הזה תהיה אסורה, אני חייב לסבור שכשיש מצב כזה של זה וזה גורם, הדין הוא שזה אסור. זה התנאי השני. אז שוב, בשביל לומר שהתנור זה אסור ואי אפשר לאפות ביותר, אלא אין ברירה אלא לנטוץ אותו, אני צריך שני תנאים. אחד, זה כמו רבי שיש וחצים בתנור, והשני, זה שזה וזה גורם אסור. אלה התנאים, ועכשיו הגמרא רוצה להבין מי הוא התנה שבאמת אמר בברית הראשונה שהתנור יוטץ, שצריך לשבור אותו. אז בהתחלה הגמרא מציעה שזה רבי, כי כמו שאמרנו, זה אחד מהתנאים, שחייבים לומר שיש וחצים בתנור. אבל מיד דוחה הגמרא, בסדר, אבל זה רק תנאי אחד. מי אמר לך שרבי גם סובר את התנאי השני של זה וזה גורם אסור? ממילא צריך למצוא עוד תנה שיאמר בפירוש שזה וזה גורם אסור. ואומרת הגמרא, התנה הזה זה רבי אליעזר. איפה רואים שרבי אליעזר אומר שזה וזה גורם אסור? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה מהדין של רבי אליעזר במשנה בחולין. הנושא שם זה תרומה שנפלה לחולין. למשל, חתיכת בצק של תרומה שנפלה לעיסה של חולין. אז אם בחולין יש פי 100 מהתרומה, אז זה מבטל את התרומה. אבל אם העיסה תרומה הזו היא לא סתם עיסה, אלא עיסה אור, שזה עיסה שהחמיצו אותה במיוחד, כמו שהיום עושים לחם מחמצת, אז אם הכמות שלה זה מספיק בשביל להחמיץ את כל העיסה, אז היא לא בטלה והיא הופכת את כל העיסה לתרומה, אפילו אם בעיסה יש הרבה יותר מפי 100. זו הקדמה. עכשיו לנושא של המשנה שם, מה יקרה אם נפלו לתוך העיסה של החולין שתי חתיכות של שעור, אחת מהן היא חולין ואחת מהן היא תרומה. עכשיו בכל אחת מהחתיכות אין מספיק בפני עצמה בשביל להחמיץ את כל העיסה, אבל לשתיהן ביחד יש את היכולת הזאת. אז זה בעצם מקרה של זה וזה גורם, כלומר רק ביחד הם מצליחים לגרום לעיסה להחמיץ. ומה הדין שם? חכמים אומרים שהעיסה נשארת חולין, כלומר זה וזה גורם מותר. לעומת זאת רבי אליעזר אומר, הולכים לפי האחרון. זה רבי אליעזר, והבאי מסביר אותו כך. הוא אומר, מתי רבי אליעזר אמר שולחים לפי האחרון? רק אם האחרון הזה היה לבד. כלומר, הם לא נפלו בבת אחת, אלא חתיכה אחת נפלה וקצת החמיץ את העיסה, אבל עדיין לא מספיק, והוא הוציא אותה, ואז החתיכה השנייה נפלה, והיא עשתה את המקה בפטיש, היא סיימה את ההחמצה. במקרה כזה, אומר רבי אליעזר, באמת הולכים רק לפי האחרון, לכולה או לחומרה, אבל, כאמור לפי הבעיה, אם הם נפלו ביחד, או אפילו אם לא נפלו ביחד, אבל הוא לא הוציא את החתיכה הראשונה, אז לא הולכים לפי האחרון, אלא לפי שניהם, והולכים לחומרה. כלומר, זה כן הופך את העיסה לתרומה. אז מה יוצא לנו? שלרבי אליעזר, לפי הבעיה, כשזה וזה גורם, אסור. כי הנה יש מקרה שהם שני משפיעים על העיסה, ואנחנו הולכים לחומרה. אז הנה מצאנו שרבי אליעזר אומר, זה וזה גורם, אסור. זה ניסיון ראשון, אבל הגמרא דוחה את זה. כי אומרת, מי אמר שהבעיה צודק? הרי רבי אליעזר לא אמר שהולכים לחומרה, רבי אליעזר אמר שהולכים לפי האחרון. הבעיה הוא זה שפירה שרבי אליעזר אמר את זה רק כשהאחרון נמצא לבד. אבל מי אמר? אולי הוא אומר את זה גם כשהאחרון לא לבד, כלומר חתיכה אחת נפלה ולא הוצאתי אותה, ואז עוד חתיכה נפלה, ועל זה אמר רבי אליעזר שגם במקרה כזה, תמיד הולכים לפי האחרון, ואז כבר בעצם אין לנו סיבה לומר שרבי אליעזר אומר זה וזה גורם אסור. כי הנה, אתה רואה שהם שניהם ביחד, והוא בכל זאת אומר שהולכים לפי האחרון. ובאמת אולי אם הם יפלו ביחד ממש, אז הוא יגיד שמותר, כי אולי זה וזה גורם מותר. ממילא, את ההצעה שזה רבי אליעזר ממסכת אורלה, דחינו, אבל הגמרא לא מתיישת, ומביאה עוד משנה של רבי אליעזר. הפעם לגבי עץ אשרה, זה משנה בעבודה זרה נונטט. המשנה היא ממש דומה למקרה של הברייתא שלנו, שאדם הסיק תנור, רק שהפעם לא עם עצים של אורלה או של כליים, אלא עם עצי אשרה, כלומר עצי עבודה זרה, ושם גם תנקמה וגם רבי אליעזר אומרים במפורש שתנור חדש יוטץ. אז הנה מצאנו מה שחיפשנו, רבי אליעזר וגם תנקמה שלו שם אומרים בפירוש שאת התנור צריך לשבור, כי יש וחצים בתנור וזה וזה גורם אסור, ולכן צריך לשבור את התנור. זה המקור השני. עכשיו הגמרא מנסה לדחות גם את זה ולומר, רגע, אולי זה דווקא בעבודה זרה, כי עבודה זרה זה תחום שמחמירים בו במיוחד. אבל היונה, אם תאמר ככה, אז אנחנו נהיה תקועים. הרי מישהו חייב לומר זה וזה גורם אסור, אז כנראה שרבי אליעזר, וגם יש ברייתא מפורשת שאומרת שרבי אליעזר אומר את זה לא רק בעבודה זרה, אלא בכל איסורי הנאה שבתורה. אז הנה, מצאנו לנו את מי שאומר שצריך לשבור את התנור, וזה רבי אליעזר. ועד כאן הסעיף השני. עכשיו, לפני שנעבור לסעיף השלישי, בואו נזכר עוד פעם מה ראינו בסעיף הראשון והשני. אז בסעיף הראשון דיברנו על מה הדין של הפת, רבנן מתירים ורבי יוסר, ולמה? כי הוא אומר שיש וחצים בפת, וזה מספיק סיבה בשביל לאסור אותה. בסעיף השני דיברנו על מה הדין של התנור, וגם בזה ראינו מחלוקת בין שתי ברייתות, ומי שאוסר זה רבי אליעזר. וכאן בשביל אסור לא מספיק תנאי אחד, אלא יש שני תנאים. א', גם כן שיש וחצים בפת, כמו רבי, וב', תנאי נוסף זה שזה וזה גורם אסור. אז זה היה לגבי פת ולגבי תנור. עכשיו בסעיף השלישי נדבר על מה הדין של כלים אחרים, וזה קערות צלוחיות וכוסות וקדרה. נתחיל דווקא בקדרה ואז נחזור אחורה לקערות צלוחיות וכוסות. לגבי קדרה, הכוונה היא שאני שם קדרה מעל עצים בשביל לבשל בתוכה. גם כאן מדובר דווקא בקדרה חדשה, שאז היא באמת נהנית מהאש כי היא מתחזקת, והשאלה היא האם אחרי שעשיתי את זה מותר להשתמש בעוד פעם או שצריך לשבור אותה. ובזה יש מחלוקת בין הבאי לבין איקה דאמרי. הבאי אומר שקדרה היא בדיוק כמו תנור, תנור, כי גם בקדרה יש מצב של זה וזה גורם, כי הרי בפעם הבאה שנרצה להשתמש בקדרה הזו, אז שוב פעם אני אשים אותה מעל עצים חדשים, ואז יש פה שני גורמים שמשפיעים על התבשיל שבפנים. מצד אחד העצים החדשים שהם מותרים, ומצד שני הקדרה עצמה שהיא סורנה. אז הנה יש פה זה וזה גורם, בדיוק הדין של התנור, שרב לזור עושר ואחרים מתירים. זה הבעיה. איקה דאמר לעומת זאת אומרים לא. הקדרה היא יותר כמו פת. למה? כי בפעם הבאה שנרצה להשתמש באותה קדרה, נכון שגם יהיו עצים למטה. אבל זה רק אחרי זה, כי קודם כל השלב הראשון כשאני אכין איזה מרק יום אחד, אני קודם אשים את כל הירקות בפנים, ויוצא שאני נהנה מהקדרה הזו, כשכרגע יש רק גורם אחד, שזה הקדרה עצמה. אין פה עדיין גורם נוסף של עצים, נכון שעוד רגע אני גם אדליק את האש בעצים, אבל השלב הראשון הוא שאני נהנה מהקדרה עוד לפני העצים. וממילא אומרים איקא דאמרי שזה לא דומה לתנור שיש פה שני גורמים, אלא ברגע הראשון יש פה רק את הגורם האחד של הקדרה עצמה, לכן זה לא דומה לתנור אלא זה דומה לפת, ולכן לפי רבי שאומר שיש שבח עצים בפת וממילא גם יש שבח עצים בקדרה, זה יהיה אסור. זו המחלוקת לגבי קדרה, האם זה דומה לתנור שיש פה שני גורמים, ואז בעצם כולה שרק לרבי אליעזר זה יהיה אסור, או שזה דומה לפת שאז גם לרבי זה יעשו. זה לגבי קדרה. עכשיו נחזור אחורה לגבי קערות צלוחיות וכוסות ששמתי אותם בתנור בשביל לחזק אותם, לצרף אותם, האם מותר להשתמש בהם? כאן אומרת הגמרא, לפי כולם זה דומה לפת. למה? כי בפעם הבאה שאני ארצה להשתמש בקערה או בצלחת לא יהיה פה עוד גורם, כי אני לא משתמש בזה על עצים, אלא אני רק משתמש בכוס עצמה, היא הגורם היחיד שיש פה. ממילא זה כמו פת, שגם בפת היא בעצם הגורם היחיד שיש פה, ואז בשביל לאסור לא צריך את רבי אליעזר, אלא מספיק לנו רבי שאוסר בפת, וגם כאן הוא יאסור. אז זה הדין של כלים אחרים, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי מחזיר אותנו עוד פעם לדיון בפת, ונחלק אותו לשני שלבים. שלב ראשון זה מי אומר מה. אז הגרסה שלנו שתמיד אמרנו עד עכשיו זה שרבי אוסר את הפת ורבנן מתירים. אבל עכשיו הגמרא מביאה גרסה של שמואל שהיא הפוכה, שרבי מתיר ורבנן אוסרים. איך זה מסתדר? אז תשובה אחת אומרת הגמרא, מה לעשות? באמת שמואל גרס הפוך. תשובה שנייה אומרת הגמרא, לא, הוא לא באמת גרס הפוך. באמת גם הוא מודה שרבי הוא זה שאוסר. אבל כיוון שהוא חשב שהלכה כרבי והוא רוצה להוציא את הפסק הזה לאור, הוא חשש שאם הוא יגיד הלכה כרבי, לא יקשיבו לו, כי הרי בדרך כלל כשרבי נחלק על כמה חכמים, אז הולכים לפי הרבים, והלכה כמותם. לכן הוא הפך את הדעות בשביל שיקשיבו לו, והוא אמר שמי שאסר זה דווקא הרבים, וככה יקשיבו לו לאסור. זו תשובה שנייה, וזה שלב ראשון בדיון. השלב השני זה לגבי מי שאפה לא על גבי עץ עם אש, אלא על גבי גחלים. עכשיו אני מזכיר שכבר אמרנו מקודם, והברייתא אומרת את זה בפירוש, שעל גבי גחלים גם רבי מתיר, כי האיסור כבר לא קיים, אבל אומרת הגמרא, אולי זה דווקא בגחלים עוממות, כלומר שהן כבר קבועות לגמרי. אבל מה לגבי גחלים שהן עדיין לוחשות? האם גם אז אומרים שהאיסור כבר נעלם גם לפי רבי? בזה יש מחלוקת שמואל ורבי יוחנן. הגמרא לא אומרת מי אומר מה, אבל אחד אומר שזה כבר מותר גם לרבי, ואחד אומר שלרבי גם זה עדיין אסור. עכשיו שואלת הגמרא, לא ממש קושייה, אלא יותר שאלת הבהרה. לפי הדעה שאומרת שבגחלים מותר, אז במה רבי אסר? מסביר רב פאפא את ההסבר המתבקש, הוא אסר בעץ, לא בגחלים. ולפי זה בעצם יוצא שיש שתי גישות להבין את המחלוקת. לדעה שרבי אוסר גם בגחלים לוחשות, משמע שבאש ממש כולם יודעים שאסור, כלומר לכולם יש שבח עצים בפת, וכל המחלוקת זה רק בגחלים לוחשות. לדעה השנייה מקלים יותר, והמחלוקת היא בעץ, אבל בגחלים אפילו לוחשות, לפי כולם זה מותר. שתי הגישות, ולגישה השנייה שמתירה לגמרי בגחלים, שואלת הגמרא שוב פעם שאלת הבהרה, לפי זה, לפי רבנן, שמתירים גם בעץ ובטח שבגחלים, אז לדעתם מתי כן בא לידי ביטוי איסור הנאה של עצים מדאורייתא? אומרת הגמרא, זה בא לידי ביטוי בדברים אחרים, לא בשריפה, אלא למשל אם אני לוקח ענף של עץ עורלה ומכין מזה ספסל ויושב, זה איסור הנאה מדאורייתא לפי רבנן. עד כאן הסעיף הרביעי, חזרנו למחלוקת רבי ורבנן לגבי פת, פרנו שני שלבים, שלב אחד זה שמואל שהופך לכאורה את המחלוקת, ושלב שני זה שתי הבנות במה הם נחלקו, האם בעץ או בגחלים. ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ואנחנו עוברים לסעיף החמישי והאחרון. בסעיף החמישי שואל רמי ברחמה את רב חיסטה, האם גם בהקטש יהיה את אותה מחלוקת של רבי ורבנן כמו בעורלה וכיליים? כלומר, אדם לקח עצים של הקטש והסיק בהם את התנור ואפה פת, מה הדין של הפת? אומר לו רב חיסטה, כאן הדין חמור יותר, וגם רבנן שבכיליים ועורלה הקלו, כאן הם עודים לרבי שהפת אסורה. זה רב חיסטה, ועל זה רב המגיב בשני כיוונים הפוכים. מצד אחד, רבא מסביר את רב חיסטה, ומראה לנו איפה באמת רואים שהקטש חמור מעורלה וכיליים, וזה שבעורלה וכיליים יש ביטול ברוב, ובהקטש אין. מצד שני, רבא מקשה לדין של רב חיסטה, ואומר, אדרבה, דווקא בהקטש זה אמור להיות מותר לפי כולם, אפילו לפי רבי. למה? כי ברגע שהוא לוקח עצים של הקטש ועומד להדליק אותם, באותו רגע הוא בעצם מעל בהקטש, וכשמועלים בהקטש, ההקטש יוצא לחולין, ויוצא שכשהעצים נסחפו בפועל, הם כבר היו חולין, וכבר לא היו איסורי הנאה, ולכן הם לא אמורים לאסור את הפת, אפילו לא לפי רבנן. זו השאלה של רבה, ועל זה נראה שתי תגובות. תגובה אחת זה תשובה לשאלה, תגובה שנייה זה לא תשובה לשאלה, אלא שאלה לשאלה. כלומר, בעצם שוללים את כל הבסיס של השאלה, אבל את זה אנחנו נדחה. אז תגובה ראשונה זה כאמור תשובה לשאלה, וזה שאומרת הגמרא, פשוט נעמיד את העצים כאן, לא בסתם עצים שהוקדשו באופן כללי למקדש, המקדש יעשה מה שהוא רוצה איתם, אלא הם הוקדשו ספציפית לקורבן שלמים, כלומר שימכרו את העצים, ובכסף יקנו קורבן שלמים. וממילא, כיוון שבקורבן שלמים אין דין מעילה, כלומר שמי שלוקח מהבשר של הקורבן, גם מזה שאמור לעלות למזבח, הוא לא עובר על דין מעילה, והוא לא מביא קורבן מעילה, והוא לא מביא חומש, וכיוון שאנחנו סוברים כמו רב יהודה, שאם אין דין מעילה, אז זה גם לא יוצא לחולין, אז ממילא גם עצים שהוקדשו לצורך קדושת שלמים, גם בהם אין דין מעילה, והם גם לא יוצאים לחולין. ולכן רב חיסדא צדק שמדי ניסורי הנאה, והפת כן תאסר. זו תגובה ראשונה, תשובה לשאלה. תגובה שנייה זה כאמור שאלה על השאלה. שוב נזכיר, השאלה של רבה הייתה, איך אתה אומר שהפת אסורה, הרי ברגע ששורפים את העצים יוצאים לחולין כי זה מעילה, ואז הם כבר לא ייסורי הנאה. אז תגובה אחת כבר ענינו, נעמיד בעצי שלמים. תגובה שנייה כאמור, זה לא תשובה לשאלה, אלא שלילת הבסיס של השאלה, וזה שאומרת הגמרא, הנחת היסוד של השאלה, שכשמישהו מועל ושורף עצי הקדש, אז העצים יוצאים לחולין, זה לא נכון. יש ברייתא מפורשת שאומרת שאפר הקדש לעולם אסור, כלומר לכאורה הם נשארים קדושים. זו שאלה על השאלה, אבל עונה הגמרא, לא נכון. באמת אם מישהו מועל בעצים, אלא אם כן זה שלמים, כמו שאמרנו, אז העצים כן יוצאים לחולין, והאפר חולין, ומה ששם הברייתא אמרה שהם נשארים קדושים, זה במקרה ספציפי. במה הגמרא מביאה שתי הצעות. רמי בר חמה אומר שזה במקרה שהעצים נדלקו מעצמם, נגיד קרתה איזה שריפה ולא שמישהו בא ומעל, ולכן כיוון שלא הייתה מעילה אז הם נשארים קדושים. זו תשובה ראשונה. תשובה נוספת דומה לזה, התוספות אומרים אפשר גם כאן להציע שמדובר בעצי שלמים, שאז כיוון שאין מעילה הם נשארים קדושים. ותשובה שנייה בגמרא אומר רב שמעיה, בכלל לא מדובר שם על עצים שמעלו בהם, מדובר שם על עצים ששמים על המזבח והם נשרפים, ואז עושים את תרומת הדשן ולוקחים חלק מהאפר ושמים לצד המזבח. על זה הברייתא אמרה שהם נשארים לעולם קדושים. אבל באמת אם מישהו ימעל בעצים, חוץ משלמים כאמור, אז באמת זה יצא לחולין והאפר לא יהיה קדוש. עד כאן שתי התשובות על התגובה השנייה לשאלה של רבה, שזה היה בעצם שאלה על השאלה שלו, ובזה סיימנו את הסעיף החמישי של השיעור, וגענו לאמצע עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור קודם על מה שראינו עכשיו, לסעיף החמישי, כי זה עדיין טרי בראש, ואחרי זה נחזור על הסעיפים הקודמים. אז בסעיף החמישי שאלנו, האם יש אותה מחלוקת של רבי ורבנן גם במי שהסיק עצי הקטש ואפה פת, ואמר רב חיסדא לא, אלא בהקטש כולם מודים שזה אסור, כי הקטש חמור יותר. ועל זה רב הגיב בשתי תגובות. מצד אחד הוא הסביר שזה באמת חמור יותר, כי עובדה שהקטש לא בטל ברוב, אבל מצד שני הוא שאל, רגע, לכאורה דווקא אמורים להתיר לפי כולם, כי הרי ברגע שהוא שורף עצי הקטש הוא מועל, ואז יוצא לחולין, והפת אמורה להיות מותרת. זו השאלה שלו, וגם על זה ראינו שתי תגובות. אחת זה תשובה לשאלה, ואחת זה שאלה על השאלה. תשובה לשאלה הייתה נעמיד בעצים שהוקדשו לשלמים, שאז כמו שבשלמים אין מעילה וממילא זה לא יוצא לחולין לפי רב יהודה, אז גם בעצים אין מעילה וזה לא יוצא לחולין. זו תגובה אחת לשאלה שלו. תגובה שנייה זה בעצם מה השאלה. הרי יש ברייתא שאומרת שגם כששרפו עצי הקטש האפר נשאר קדוש, כלומר זה לא יוצא לחולין. אבל על זה ענינו, לא נכון, זה כן יוצא לחולין. ומה שהברייתא שם אמרה שלא, זה או כי מדובר שזה נשרף לבד ולא היה אף אחד שמעל, או כי מדובר באפר של תרומת הדשן. זה היה בסעיף החמישי. עכשיו בואו נחזור חזרה לתחילת הסוגיה ונראה את ארבעת הסעיפים הראשונים. אז כאמור, למדנו היום על תנור שהסיקו אותו בעצים או בקש של איסורי הנאה, למשל אורלה או כלאיים, ולגבי זה ראינו חמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על הדין של הפת שאפו בתנור, שלפי רבי הפת אסורה ולפי רבנן היא מותרת, והסברנו שהמחלוקת היא האם יש שווח עצים בפת, כלומר, האם זה נחשב שהאיסור הנאה עדיין קיים כשהאש דולקת, ואז ממילא הפת אסורה, או שבעצם האיסור הנאה כבר נשרף תוך כדי השריפה וממילא אין איסור הנאה בפת. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה מה הדין של התנור. אמרנו אם התנור ישן אין שום בעיה, הוא לא מקבל שום הנאה מהאש, אבל אם הוא חדש הוא מתחזק מהאש. וראינו מחלוקת בין שתי ברייתות, האם התנור יוטץ, כלומר שאסור, או יוצן, כלומר הוא מותר רק צריך לחכות שהוא יתקרר. והסברנו שבשביל לומר שהוא אסור צריך להניח שני דברים: א', כמו רבי שאומרים שיש וחצים בפת וגם בתנור, וב', צריך להניח שגם זה וזה גורם אסור, כי הרי בפעם הבאה שנרצה להשתמש בתנור יהיו שני גורמים. אחד זה התנור התנור עצמו שהוא איסור הנאה, וגורם שני זה העצים שהם לא איסור הנאה, ואפשר לאסור את זה רק אם נניח שזה וזה גורם אסור. מי התנא שאומר זה וזה גורם אסור? אמרנו, זה רבי אליעזר. איפה רואים את זה? אז מקום ראשון זה במשנה בעורלה לגבי שתי חתיכות של שעור, אחת של תרומה ואחת של חולין, שנפלו לתוך עיסה של חולין, שרבי אליעזר אומר שולחים לפי האחרון, והבא הסביר שזה רק אם הראשון כבר לא שם, אבל אם הם שניהם שם, אז זה אסור, כי זה וזה גורם אסור. זה הסבר של הבאי, אבל דחינו, כי הסבר זה לא הכרחי. לכן מקום שני שרואים את זה, זה משנה מפורשת בעבודה זרה, בדיוק כמו הברייתא שלנו, ושם הוא ותנקם אומרים בפירוש שצריך לשבור את התנור. עכשיו ניסינו לדחות גם את זה, אולי זה דווקא שם בעבודה זרה, אבל ראינו שיש ברייתא מפורשת שלרבי אליעזר לפחות, זה נכון בכל האיסורים שבתורה, זה היה סעיף שני. בסעיף השלישי דיברנו על מה הדין של כלים אחרים, דיברנו על קדרה ועל קערות צלוחיות וכוסות. לגבי קדרה חדשה שהוא שם מעל העצים בשביל לבשל בה, הבאי אומר שהדין שלה הוא כמו תנור, כי הרי גם כאן בפעם הבאה שהוא ישתמש יש שני גורמים, גם הקדרה עצמה וגם העצים שמתחת, ממילא זה יהיה אסור רק לרבי אליעזר שאוסר בתנור. לעומת זאת, איקדם אומרים לא, זה כמו פת, כי נכון שבפעם הבאה שהוא ירצה להשתמש יש גם עצים, אבל זה רק בשלב מאוחר יותר. בהתחלה הוא פשוט שם את המצרכים בתוך הסיר, והוא נהנה מהסיר כרגע גם ככה בלי העצים, ולכן על האוכל הזה החדש שהוא ישים יש רק גורם אחד שמשפיע עליו, ולכן זה יהיה אסור לא רק לפי רבי אליעזר, אלא גם לפי רבי שאסר בפת. זה היה סעיף שלישי. בסעיף הרביעי חזרנו שוב לפת, ראינו שני שלבים. שלב ראשון ראינו את גרסת שמואל שגורס הפוך, שרבי הוא המתיר ורבנן אוסרים, וענינו או שהוא באמת גורס הפוך, או שהוא באמת מסכים לגרסה שלנו שרבי אוסר, הוא רק הפך את זה כי הוא רוצה לפסוק לחומרה כמו רבי, אז הוא הפך את זה שזה יראה שרבנן הרבים הם אלו שאוסרים. שלב שני דיברנו על גחלים, ולמסקנה ראינו שתי גישות במה המחלוקת. גישה אחת זה שבאש כולם אוסרים, והמחלוקת היא בגחלים לוחשות, שבזה רבי אוסר וחכמים מתירים. גישה שנייה מקלה יותר זה שהמחלוקת באש, אבל בגחלים, אפילו אם הם לוחשות, כולם עודים שמותר. זה היה הסעיף הרביעי. את הסעיף החמישי סיכמנו מקודם, אז נעצור כאן, וכל טוב בינתיים.